אהלן, ברוכים הבאים לפרק השני של העונה השלישית של דברים שורים מהביג בן. אנחנו היום בפרק מיוחד, סוג של פרק חירום, כמובן בשל מותה של המלכה אליזבת. המלכה, כמו שכולכם יודעים, הלכה לעולמה ביום חמישי, וכמובן אירוע שמהדהד ומעורר גלים של הלם בממלכה, בהרבה הרבה דיבורים בטלוויזיה ובעיתונות. אנחנו ננסה לתרום את חלקנו, ננסה לסכם קצת את חייה, קצת, נחלוק לה קצת שבחים, אולי נגיד כמה דברי ביקורת, וננסה לדבר באופן כללי גם על, על, על מעמד המונרכיה בבריטניה בתקופת אליזבת ואחריה. כרגיל, בשני צידי המיקרופון, נמצאים ברמת גן, אוריה בר מאיר, אהלן אוריה.
היי גיא.
וכאן ליד קיימברידג' בבריטניה, גיא שפר. אוריה, בוא בתור התחלה תן לנו איזושהי סקירה, זה קשה לעשות סקירה ממצה כשל אישה שחיה באמת 96 שנים מלא אירועים. בוא תן לנו איזו סקירה על החיים של אליזבת השנייה.
כן, אז באמת יהיה יותר תחנות בחיים מאשר סקירה מלאה. אז כשאליזבת נולד ב-1926, סבא שלה ג'ורג' החמישי עדיין בחיים ויורש העצר, ומי שיהיה לימים אדוארד השמיני, שזה אחיו של אבא שלה, ג'ורג' השישי. אדוארד השמיני בעצם התאהב בגרושה אמריקאית בשם וואלי סימפסון, והחוקים של הכנסייה האנגליקנית לא אפשרו לו להתחתן עם גרושה, ובגלל שהוא ראש הכנסייה זה היה מאוד בעייתי, ולכן הוא החליט שהוא מוותר על הכתר למענה, ובהיעדר צאצאים הכתר עבר לאחיו ג'ורג' השישי, אבא של אליזבת. ואז בעצם אליזבת הופכת ליורשת עצר, ואז בנוסף לזה, ב-1952, אז אבא שלה מת בגיל יחסית צעיר, והיא מוצאת את עצמה מלכה בגיל 26, מבשרים לה את זה כשהיא נמצאת בביקור באפריקה, ואז מתחילה המלוכה של אישה מאוד צעירה, שלא בטוחה שהיא מוכנה לתפקיד הזה, וככה זה בעצם מתחיל. צריך להגיד שאחד המאורעות החשובים בכהונה שלה היה שנה אחרי, בטקס ההכתרה שלה ששודר בטלוויזיה, אחרי שהיו קצת ויכוחים בממשלה על העניין הזה. הטקס הזה זכה להרבה מאוד רייטינג, מיליונים צפו בו בשידור חי, והוא נחשב לאחד הדברים שהנגישו קצת יותר את המלוכה לעם, וגם נחשב לבוסט רציני לכל הקונספט הזה של טלוויזיה, לכל המדיום הזה. זו הייתה נקודת ציון אחת. במהלך הקריירה של אליזבת הייתה צריכה להתמודד עם המון משברים בתוך המשפחה, האשימו את בעלה ברומן, אחותה היו לה סיפורי אהבה מאוד בעייתיים, וכמובן הילדים שלא הביאו לנחת בזירה הרומנטית, כשהדגש הוא בעיקר על צ'ארלס ודיאנה. שצ'ארלס ודיאנה בהתחלה הם נפרדו, אחר כך היה את הרעיון המתוקשר בבי-בי-סי של דיאנה שגרם למלכה להחליט שהגיע הזמן לגירושים של ממש, ואז ב-1997 דיאנה נהרגת ולאליזבת לקח בעצם כמה ימים עד שהיא הגיבה לסיפור הזה, מה שעורר הרבה מאוד זעם בציבור, שמאוד היה זקוק לאיזושהי תגובה מצידה של אליזבת, ובסופו של דבר היא הגיעה ונתנה את התגובה שלה, והציבור מעט נרגע, אבל זה נחשב לשיקול דעת לא מוצלח של המלכה, האופן שבו היא הגיבה. מה שבסוף מאוד הרים את המעמד של המלוכה חזרה, היה החתונה של וויליאם וקייט ב-2011, שאלה את זה לפופולריות חדשה, והמלכה נהנתה מהפופולריות הזאת גם כשהשתתפה במערכון בטקס של פתיחת האולימפיאדה ב-2012 בלונדון, כשהיא כיכבה לצידו של ג'יימס בונד. בעצם לפני כמה חודשים היא ציינה 70 שנות מלוכה בחגיגות שנמשכו 4 ימים, וגם שם השתתפה במערכון, הפעם לצידו של הדוב פדינגטון.
כן. ועברה בעצם את שיא הכהונה למונרך בריטי, אחרי שהיא עברה את המלכה ויקטוריה, שהייתה במות כמאה, נכון. 150 שנה לפניה עשתה את ה...
נכון. ובעולם, אגב, לפניה. היא שנייה רק ללוי 14.
כן.
אבל בכל מקרה מדובר במישהי שבאמת היא ציינה בעצם את העידן של בריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה, אבא שלה היה כמה שנים לתוך העידן הזה, והיא הייתה כל השאר העידן הזה, והיא סימלה אותו, היא סימלה את שגשוג שהיה בהתחלה ואת השפל שבא אחר כך. היא ראתה תחתיה 15 ראשי ממשלה, את האחרונה רק ליומיים, אבל עדיין זה נחשב. ובאמת, היא הייתה שם והייתה איזשהו סמל ליציבות בעיני רבים, וזה לא סתם שזה כאלה גלים של הלם, ושאתה רואה מרואיינים שמדברים עליה והקול שלהם נשבר תוך כדי.
נכון, זאת אומרת, מעבר לזה שהיא הייתה בסך הכל מאוד פופולרית, אני אדבר אחר כך על המונרכיה בכלל, אבל היא הייתה באמת באופן די מרשים, היא צריכה לשמור על לאורך 70 שנה על רמה גבוהה של פופולרית ואמון ציבורי, אפילו ברגעי השפל שלה, כמו במקרה דיאנה. אבל מעבר לזה, באמת אני חושב שחלק מההלם זה שהיא הייתה שם חלק מהנוף, חלק מהנוף ילדותם של כל כך הרבה אנשים, זאת אומרת, יש כאן מעט מאוד אנשים שהיו להם שנות חיים בלעדיה, זה באמת איזושהי תגובה, שצריך להם כאן אנשים, זה אפילו מעבר להערכה, או היא הערכה אליה, פשוט משהו מאוד מאוד יציב ברקע של החיים, איננו עוד. בואו נגיד כמה מילים על מה שקורה מבחינת הפרוצדורות לקראת הלוויה. יש כמובן, היה להם הרבה זמן להתכונן לזה, כמו שבעיתונים מכינים תיק חבצלת, אז כאן לרשויות היה מה שמכונה Operation London Bridge, מבצע London Bridge, אני מניח שיש כאן רפרנס לשיר London Bridge is Falling Down, אני לא יודע אם כן או לא, בכל מקרה, המבצע כולל את 10 ימים או 12 ימים מיום ההודעה על מותה ועד ליום לווייתה. ביום הראשון הייתה המשפחה הודיעה לתקשורת על מותה, הדגלים הורדו לחצי התורן, הודיעו על כך ב-BBC, היו הוראות מפורטות להמלצות לשדרני ה-BBC ושאר הרשתות על טון הדיבור ועל הדברים שצריכים ללבוש, שחור כמובן ועוד כל מיני הוראות מאוד ספציפיות על איך צריך להופיע. ביום שלאחר מכן, מצד אחד, הגופה שלה נסעה, החלה במסע במכונית, מין מסע צבאי כזה מטירת בלמורל שם. אם אתה בסקוטלנד בטירה שלה, האהובה שלה, היו לה אליזבת, היו 3 מעונות עיקריים. אחד שהיא פחות אהבה להיות בו והייתה בו בעיקר כשהייתה צריכה להיות שם לצרכי טקסים וכולי, הבקינגהאם. שני, שהיה המעון שבו היא בדרך כלל שעתה כשהיא בלונד, זה טירת ווינזור. אבל המלון האהוב עליה, לפחות לימי הקיץ, אבל כנראה אהוב עליהם כולם, זה טירת בלמורל בסקוטלנד, מקום שידוע באפוריות שלו, טירה שידועה בזה שהיא בסך הכל טירה יחסית פשוטה, ולפחות הייתה בעבר, ואין בה פאר והדר, ודווקא, ומזג אוויר אולי הכי גרוע באירופה, ודווקא שם רחוק מהמון, באיזשהו אופן מבודד כזה יחסית משאר העולם, היא מאוד מאוד אהבה להיות, ושם היא גם אולי באופן סמלי סיימה את חייה. משם היא כבר הובאה במין מסע כזה שהטלוויזיה סיקרה כל דקה שלו לקתדרלה באדינבורו. משם מחר, זאת אומרת מחר מיום ההקלטה, זה יום שלישי, אנחנו מקלטים את זה ביום שני, חיל האוויר המלכותי ייקח את הגופה שלה ללונדון. רק לפני זה נגיד שביום של מוחרת מותה היה כינוס של ה-Privy Council, של ה-Association Council, של מועצת הנציגים, שזה גוף היסטורי, חשוב, קצת ארכאי, שלא מודיעים באופן רשמי על מותו של המונח הקודם, והוא ממנה באופן רשמי, אם כי שוב, זה לא טקס ההכתרה, אני מניח שעוד יהיה טקס ההכתרה של צ'ארלס, זה משהו כמו שיכול לקחת עוד הרבה זמן, כמו שאמרת אצל אליזבת זה לקח שנה, אז אני מניח שזה יהיה כאן, זה לא טקס הכתרה, זה רק טקס שבו הוא ממונה באופן רשמי, טקס הכתרה זה באמת יותר טקס, אבל הוא כבר ממונה באופן רשמי למלך, וצ'ארלס הוא יהיה המלך צ'ארלס השלישי, הוא כבר המלך צ'ארלס השלישי, אני אגיד כל מילים על צ'ארלס עוד מעט, אז כל התהליך הזה קרה, לאחר מכן הפרלמנט נשבע לו אמונים, ו... בעצם לאחר שהיא תגיע, הארון שלה יוצג בווסטמיניסטר הול, וכל הציבור יוכל לעבור 23 שעות ביממה, הציבור יוכל להגיע ולעבור על פני הארון, עד ליום שני, עד ליום הלוויה, זה מה שנקרא lying in state. אני מניח שיש להם דרכים לשמר את הגופה בארון, ככה שאנשים יוכלו לעבור לידה במשך כמה ימים, לא ניכנס לפרטים האלה, וביום שני תהיה לוויה, כמובן יגיעו אנשים מכל העולם, וזה מבצע משטרתי מאוד מאוד גדול, והיא תיקבר ליד, בתוך הסנט ג'ורג' צ'אפל. שם לדעתי קבור גם פיליפ. זהו, אז זה המבצע, ומה שבעיקר קורה עד אז, או קרה עד אז בטלוויזיה, אני אגב לא הייתי, כי אני הייתי באיטליה, אבל זה ממשיך עדיין, ודיווחו לי גם שהטלוויזיה בעיקר מראיינת אנשים על החוויות שלהם עם אליזבט. עכשיו, אליזבט מהלך חייה פגשה מאות אלפי אנשים, אולי יותר, כי באמת לפחות פעם פעמיים בשבוע היא מגיעה לאיזה עיירה לחנוך שם איזה מתנס חדש או מה שלא יהיה, ובקיץ יש אצלה כל מיני מסיבות, תה וכולי, שמוזמנים אליהם כל מיני אזרחים שהתנדבו בקהילה, או שיש להם איזשהו... אפילו אלה שלא מקבלים איזה תואר או משהו מהסוג הזה, סתם פעם בשנה אנשים מכל שדרות האוכלוסייה מגיעים אליה ופוגשים אותה, וככה יוצא שבאמת ביום יום הם פשוט מדברים עם אלפי אנשים שאומרים, כן, אני פגשתי אותם שם, היא עברה לידינו והיא קרצה לנו בעין, או שהיא שאלה אותי מה שמי, וזה היה הרגע הנפלא בחיי. יכול להיות שאתם מסוימים לב לצינית מסוימת, אבל אין ספק שכמו שכבר אמרנו, אנשים כאן, הרבה מאוד אנשים לוקחים את העניין הזה די קשה. יש גם עניין אחר שבהרבה ערים ועיירות יש כל מיני תקסים קטנים, סמליים לזכרה, ואז מגיעים כל מיני אנשים בעלי כל מיני תפקידים שאף פעם לא ידעת שיש בעיר או בעיירה הזאת, וכל מיני בגדים כאלה, מין תחפושות כאלה קצת מצחיקות, ובכובד ראש צועקים God save the king, ואנחנו זוכרים, מדברים לזכרה של המלכה, וזה קצת מוציא מהאנשים את כל האקצנטריות האנגלית וכל הרצון להתחפש וגם כמובן להתאבל. אצלנו בכפר הסתפקו בזה שיש ספר תנחומים בכנסייה למי שמעוניין. אני כן רוצה להגיד לגבי, לפני שאני אגיד מילה על צ'ארלס, אני רוצה להגיד שזה שכל הזמן מדברים על זה בטלוויזיה וכל האנשים מדברים על על עומק היגון שלהם, זה לא אומר שכל האנגלים אבלים ושכל האנגלים תומכים במלוכה ובמונרכיה האנגלית. זאת אומרת, יש כאן באופן היסטורי התקיימה כאן תמיד תנועה של מתנגדי מלוכה שנקראים רפובליקנים, כן? לא לערבב את זה, לא לבלבל את זה עם הרפובליקנים בארצות הברית, עם הרפובליקנים באירלנד.
באיגוד לאמריקאים, הרפובליקנים בבריטניה דווקא באים מהשמאל
נכון,
בדרך כלל.
נכון, למרות שיש נדמה לי חבר קונסרבטיבי אחד שקראתי שכל פעם שהיא באה לינום בבית הלורדים, הוא לא הולך לבית הלורדים, נשאר ב-House of Commons, אז יש גם שם, אבל בעיקר בשמאל. עכשיו, זה תנועה שקיימת כאן כמה מאות שנים, צריך לזכור שתקופה קצרה, אנגליה הייתה רפובליקנית לכאורה בתקופה של אוליבר קרומוול, אבל ככל שיותר ויותר מדינות זנחו את המלוכה, ועם הקמתה של אמריקה, אחר כך המהפכה הצרפתית ופחות אחרות, גם כאן היו תמיד אנשים שתמכו בכך. הנימוקים כמובן, נימוקים שמתנגדים לכל הנושא של המעמד, ולעובדה ש... אנשים יש זכויות, אם כי גם חובות, אך ורק על סמך המשפחה שהם נולדו אליה. יש טענה שזה לא דמוקרטי, בכל זאת למלכה שהיא לא נבחרת, יש תפקידים קונסטיטוציוניים מסוימים חשובים, כן? היא ממנית באופן רשמי את ראש הממשלה, יש לה תפקידים אחרים, אם כי צריך לומר, זה הכל הדברים האלה הם דברים טקסיים, שגם במדינות אחרות שאין בהם מלך, ממלא אותם בדרך כלל איזשהו נשיא, או מישהו חצי נבחר, חצי ממונה, אבל הנושא של המעמד הוא בהחלט נושא חשוב, כמובן בית המלוכה נהנה מאושר עצום, ומתקציבים מאוד מאוד מרשימים, שעדיין מקבל מהפרלמנט, מחזיק בנכסים בהיקפים עצומים, ולפעמים גם מנצל את זה, להתערב כשיש כל מיני החלטות בכל מיני מחוזות שחלים על הנכסים שלו ומצליח להוציא את הנכסים שלו מכל מיני הגבלות. אז יש את כל הדברים האלה, יש טענה שזה גם חוץ מענייני עמדות, זה סותר את הרב תרבותיות של בריטניה, מכיוון שכמובן משפחת המלוכה היא כולה לבנה, והמלכה גם עומדת בראש הכנסייה, אז יש דת של המדינה שהיא הדת האנגליקנית, ודתות אחרות לכאורה במעמד נחות ממנה, ויש את הטיעונה האחרון שזה גם לא הוגן כלפי בני משפחת המלוכה עצמם, שנגזר עליהם לחיות את כל חייהם במין כלוב זהב כזה, שחלק מהם לא רוצים בו, וחלק מהם זה גורם להם חשיפה ציבורית עצומה, ואין להם בעצם חיים פרטיים, ודורשים הם לעשות דברים שלמרות שהם לא נבחרו אליהם, ולמרות שהם לא ביקשו לעשות אותם. וזה אולי מביא אותנו באמת ל... בן אדם הבא שיעשה את זה, וזה הנסיך צ'ארלס. שבניגוד לאימא שלו,
כבר לא נסיך, המלך צ'ארלס
המלך
השלישי
כמובן,
עכשיו.
סליחה, כמובן, זה משהו, 70 שנה של נסיכות עושים לך, כמובן.
תראה, תראה, אני גם שמעתי הרבה את ה-BBC, ה-BBC, ה-ITV בימים הראשונים, והרבה פעמים היה שהם אמרו פרינס צ'ארלס ונאלצו לתקן את עצמם, אז אתה לא לבד פה.
כן, נכון, אז הנסיך צ'ארלס לשעבר, המלך צ'ארלס השלישי, כן, צ'ארלס הראשון והשני היו השניים שהיו משני הצדדים של אוליבר קרומוול, טיפוסים מעניינים בפני עצמם. אז להבדיל מאמא שלו, צ'ארלס היה הרבה זמן להתכונן לתפקיד הזה, אולי אפילו קצת יותר מדי זמן. הוא נולד ב-48 כמו מדינת ישראל, הוא בן 73, ונכנס לתפקיד בגיל שבו הרבה אנשים כבר נמצאים הרבה שנים בפנסיה. הוא אמנם בא ממשפחה עם גנים מאוד מאוד טובים מבחינת תוחלת חיים, שני ההורים שלו הגיעו כמעט לגיל 100, סבתא שלו עברה את גיל 100, אבל שום דבר לא מבטיח שהוא יוכל להגיע לגילאים האלה, אין מבחינת בריאות ואין מבחינת תפקוד. המלך צ'ארלס השלישי, הוא התקשה כנראה לזכות בפופולריות שהייתה לאימא שלו לאורך שנות חייה. הוא תמיד סבל מתדמית של מישהו קצת אפרורי, קצת משעמם אולי, אולי לא נורא חכם. לא, 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 לא בטוח שבצדק, תדמיות זה תדמיות קשה לשנות אותם. הכתר, הסדרה הכתר לא הוסיפה, לא הועיל על התדמית שלו, היא ציירה אותו אולי באור הכי שלילי מבין הדמויות העיקריות שם, כאיזו דמות רכרוכית.
כן, אבל צריך להגיד, לפי הסקרים שעושים, אז הוא אמנם לא הכי פופולרי, בטח לא כמו אימא שלו, אבל הוא גם לא, אתה יודע, סופר שנוא כמו שהרבה אוהבים לחשוב.
כן, אני חושב שהתקופה עם דיאנה, והתקופה שבה היא הייתה מאוד פופולרית, והוא נראה אחראי ראשי לסבל שלה, הייתה תקופה קשה מאוד מבחינת המעמד הציבורי שלו. עברו מאז הרבה שנים, ואני חושב שיש מצב שהוא הצליח לשקם את זה. הוא בוודאי שמצבו טוב בהרבה ממצבו של אחיו הנסיך אנדרו, שכמובן היו סביבו את כל הפרשיות של המעורבות שלו במעשים מיניים ואונס יחד עם ג'פרי אפשטיין. צ'ארלס, אין לו דברים כאלה, שחיתויות מהסוג, אישויים מהסוג הזה.
יש נגדו אבל טענה אחת לשחיתות.
כן, נדמה לי שהזכרנו אותה כבר בעבר.
נכון, שבעצם הוא העניק תואר אבירות בשביל תרומה לאחת מהקרנות שלו.
כן, ונדמה לי שהיה שם גם משהו עם אזרחות תמורת, אזרחות לתורמים זרים או משהו מסוג הזה, אבל בסך הכל הוא מגיע יחסית עם מעמד של כשרות מהבחינה הזאת, רק לא מאוד פופולרי. אנחנו נחיה ונראה, זה כמובן תלוי מה יקרה בעתיד. צריך לומר שהוא ידוע כמי ש... אתה תדבר אחר כך על המעורבות של אמא שלו בפוליטיקה, הוא ידוע כמי שאפילו יותר ממנה לפעמים היה מביע את דעתו בעניינים פוליטיים. הוא נחשב למזהה את עצמו, מגדיר את עצמו, ונחשב כזה עוד לפני שזה היה אופנתי כ... environmentalist, כלומר מישהו שאיכות הסביבה חשובה לו. הוא בין היתר תמך גם, יש לו כל מיני כמובן קרנות צדקה וארגוני צדקה שעוסקים בתחומים שונים. הוא בין היתר תמך גם בהומאופתיה ושיטות טיפול רפואי אלטרנטיבי אחרות, מה שעורר עליו ביקורת מסוימת. כמובן נשוי לקמילה, שהיו דיונים רבים האם היא תהיה תקבל את התואר מלכה או לא, והיא קיבלה את התואר מלכה, כן? זה התואר מלכה Queen Consort, כלומר, המלכה שהיא אשת המלך, לא מלכה כמו אליזבת, שהיא מלכה, המלכה המכהנת, או המושלת, וזהו, מבחינה משפחתית, המטרה העיקרית של צ'ארלס היא פשוט לחיות כמה שיותר, כדי לתת לוויליאם, וויליאם תמיד אמר שהוא מאוד מקווה שהוא יוכל להיכנס לכס המלוכה רק אחרי שהוא יוכל לגדל את המשפחה הצעירה שלו, כן, יש לילדים בגיל גן בבית ספר יסודי, והוא ישמח מאוד אם אבא שלו יצליח להגיע לגילאים של הסבתא שלו, ככה שהוא יוכל להיכנס לתפקיד הזה בגיל 50 ומעלה, ולא יצטרך לעשות את מה שסבתא שלו עשתה, וזה להיות מלך עם משפחה צעירה, עם כל הבעייתיות שבעניין. אז זה הנסיך צ'ארלס, ובו, אם הזכרתי קצת את המעורבות של צ'ארלס בפוליטיקה, אז בוא תגיד כמה מילים על המעורבויות באמת של, וגם המעמד הפוליטי של אליזבת, איך שהוא נתפס בטלוויזיה וכולי.
כן, רק לפני שנגיע לזה, דיברנו על כל ההסדרים של הלוויה, אז רק חשוב להגיד שבעצם עד אחרי הלוויה כל הימים הקרובים מוכרזים כימי אבל,
כן, 12 ימי אבל.
שזה גם אומר שהפרלמנט לא מתכנס אלא לצורך הדיון והבעת תנחומים וקבלת המלך וכולי, וזה בעייתי בגלל כל הסיפור עם מחירי החשמל. בעצם ההודעה שהמלכה נמצאת תחת השגחה רפואית הגיעה תוך כדי דיון על הפתרון של הממשלה לסיפור הזה, מה שאומר שבעצם הממשלה תצטרך כנראה להתעסק בחקיקת בזק וכל מיני דברים כאלה ברגע שיחזרו להתכנס. זה גם משמעות שיש למוות הזה.
אני לא יודע אם זה טוב או רע לטראס, שהוא הייתה אמורה עכשיו להיות כל הפוקוס עליה בימים הראשונים של, של הממשלה שלה. אני לא יודע אפילו אם היא הספיקה, או אם היא הספיקה, אני לא ראיתי למנות את כל השרים וכולי, אני מניח שהיא הספיקה.
את החשובים הספיקה.
לא יודע, אולי זה לטובתה שיהיה לה קצת שקט, שקט תעשייתי, והעיתונות תתמקד בדברים אחרים.
שמע, זה מאוד נחמד שכל הפושים מהאפליקציות הבריטיות הן לא על חדשות איומות ונוראות כמו שבדרך כלל. אז נעבור בעצם למעורבות של אליזבת בפוליטיקה ושל משפחת המלוכה בפוליטיקה. נוהגים לחשוב על המלכה, אתה בעצמך השווית לנשיאים ייצוגיים כמו נגיד שלנו בישראל, אבל אני לא לגמרי מסכים עם ההשוואה הזאת, מסיבה מאוד פשוטה. נשיא בישראל הוא מראש נבנה כתפקיד ייצוגי, בעוד שהמלכה, המלוכה התחילה כמוסד מאוד חזק, שלאט לאט ירד מכוחותיו. זה
כן.
משאיר הרבה סמכויות, וכמו שציינת, המלכה ממנה את ראש הממשלה, עכשיו זה המלך שממנה את ראש הממשלה, יהיו לו פגישות שבועיות עם ראשי הממשלה, צריך לעדכן אותו על מה שקורה, וזה כבר נותן איזושהי גישה לפוליטיקה, שהרבה מאוד חושבים שזה קצת מוגזם שיש דבר כזה, כי זה לא רק המינוי עצמו, זה בעצם מעורבות כמעט יומיומית במה שהולך. זה נכון שהם לא קובעים מדיניות, ובסופו של דבר זה לא משנה אם זה אליזבת או צ'ארלס, כמו שזה משנה אם מדובר בליז טראס או קיר סטארמר, אבל זה כן נותן להם איזושהי מעורבות, וכוח שהוא ממש לא סימבולי שיש למשפחה הזאת הוא מה שנקרא הסכמת המלך או הסכמת המלכה, תלוי באיזה זמן בה אתה נמצא, שזה בעצם אומר שכל הצעת חוק, לפני שהיא בכלל עולה לדיון בפרלמנט, אם יש לה השפעה על המעמד או הסמכויות או הרכוש של משפחת המלוכה, אתה צריך לקבל את האישור של המלכה או המלך. והם השתמשו בזה לא פעם למען האינטרסים של עצמם, הם השתמשו בזה כדי להחריג את עצמם מכל מיני חוקי שקיפות, ומאיזשהו חוק סקוטי שהיה אמור לאפשר לרשויות מקומיות להפקיע קרקעות בשביל להתקין שם תשתית אקולוגית, אז הם פשוט דאגו שאת האדמות של המשפחה לא יוכלו לעשות את זה. כלומר, יש למשפחה הזאת כוח ורכוש, והם עשו הרבה מאוד מול הפוליטיקאים כדי לשמור עליו. הם כלפי חוץ, הם לא אמרו שום דבר שהוא מפלגתי, ולא הביעו דעות שהן יותר מדי נוגדות את הקונצנזוס, וכמובן הם לא מצביעים, ולא אמרו למי להצביע ודברים כאלה, אבל מאחורי הקלעים הם כן יש להם כוח, והם כן משתמשים בו. ולא פעם זה הביא לביקורת, בין השאר מהרפובליקנים. יצוין, ביניהם ניתן למנות את ג'רמי קורבין וקן ליבינגסטון,
כן.
שהיה ראש עיריית לונדון. אז זו ביקורת אחת, וגם באמת, רוב ההספדים עוסקים בכמה אליזבת הייתה נערצת ואהובה, ואיך היא ייחדה את כולם, וצריך לזכור שבזמן אמת היו כאלה שגם הרשו לעצמם לבקר אותה, ברוח הבריטית. הדוגמה הכי מפורסמת הייתה תוכנית Spitting Image, תוכנית סאטירה ששודרה בין 1984 ל-1996, חזרה לקאמבק ב-2020-2021, והיא גם האימא הרוחנית של החרצופים הישראלית, והיא ביקרה את כולם. היום היא בעיקר זכורה בזכות מה שהיא עשתה למרגרט תאצ'ר, שגם טענו שהאופן שבו תאצ'ר הוצגה היה סקסיסטי, כי תאצ'ר בעצם הוצגה כמעין גבר כזה דווקא. מעבר לפוליטיקאים ולאושיות תרבות, גם משפחת המלוכה חטפה לא מעט, ובגדול המשפחה הזאת הוצגה כחבורת פרזיטים אלכוהוליסטים שלא כשירים לעשות שום דבר שהוא מעבר לנפנופי הידיים שהמלוכה נדרשת להם. אליזבת בעצמה הוצגה כמישהי שהיא מנותקת ואבודה ולא יודעת מה לעשות עם עצמה. וככה במשך 12 שנים רצופות מדי שבוע, כמובן עם הפסקה בין העונות, המלכה הייתה חוטפת בראש מהבובה הזאת שהייתה מאוד גרוטסקית כמובן. סטיבן פריי סיפר בריאיון שהוא פעם פגש את דיאנה באיזה אירוע ששניהם הוזמנו אליו, ודיאנה הייתה צריכה ללכת מוקדם, והיא אמרה שהיא שמחה שהיא צריכה ללכת מוקדם, כי זה ערב שבו משדרים את ספיטינג אימג' והיא נורא אוהבת את התוכנית, והיא העידה ששאר המשפחה פחות אוהבת. אפשר להבין,
כן.
בקאמבק של 2020-2021, אז צ'ארלס שעד עוד היה נסיך ויורש עצר, אז נתנו לו לשיר שיר על זה שהוא נמצא פסע אחד מלרשת את הכתר, והוא רק צריך שאימא שלו תטרח למות כבר. ובעצם כל השנים צ'ארלס הוצג כמי שרק מעניין אותו כבר לרשת את הכתר ושאימא שלו תפנה לו את הדרך. בפרק שסיים בעצם את העונה האחרונה של 1996, אז בעצם קורה שם איזה משהו שאני לא לגמרי זוכר מהו, אבל בגדול צ'ארלס לא זוכה אף פעם להיות מלך. אז הייתה גם את ההסתכלות הזאת, הייתה גם את ההסתכלות על המשפחה הזאת משפחה שלא רק שהיא לא צריכה להחזיק בתפקיד, היא גם לא ראויה להחזיק בתפקיד.
כן, אז באמת זה מעניין, ובאופן קצת מפתיע, זה נקודת מוצא שבעיניי, או באמת איזושהי סאטירה שמאוד חסרה בעיניי בשנים האחרונות, וגם מפתיעה דווקא בגלל שאנחנו חיים בחברה שהיא כל כך אנטי-ממסדית, וכל כך הרבה כעס וזעם וחוסר אמון, מופנה כלפי באמת כל דבר, כולל הממסד הפוליטי והממסד הרפואי והחיסונים וכל דבר אחר, ואיכשהו בשנים האחרונות בית המלוכה נראה חסין מזה. אז אני רק אגיד שבאמת עסקת הרפובליקניזם, אז בכל זאת אחוזי התמיכה בסקרים שנעשו, אחוזי התמיכה בבית המלוכה יורדים קצת בשנים האחרונות, אחרי שהם היו בסביבות 3/4 או 75% תמיכה לאורך הרבה מאוד שנים. בשנים האחרונות מדובר על משהו שהוא יותר כמו 60%, שזה התמיכה. כשמתנגדים מדובר על בין 20% ל-30%, ועוד תמיד יש 10% שמספק. בכל זאת 60% זה הרבה, ולכן
כן, הרפובליקנים לא כל כך מצליחים להתרומם רוב הזמן.
כן, לא מצליחים, ומכיוון ש 60% תמיכה זה הרבה, אז אף אחת מהמפלגות הגדולות, למרות שבלייבור תמיד היו מנהיגים שהזדהו כרפובליקנים, כמובן קורבין אולי ידוע מביניהם מבין האחרונים, אבל כבר בשנים הראשונות של הלייבור, בשנות ה-20 וה-30, הציעו הצעות חוק בלייבור בתוך המפלגה, כלומר הצעות שקיוו שהמפלגה תאמץ, ואחד ממנהיגי המפלגה אמרו, תראו, גם אני רפובליקני, אבל זה תהיה הסחת דעת, אין לזה סיכוי, ועדיף שנתמקד כרגע בדברים אחרים. אז לכן המפלגה היחידה היום בין המפלגות שאני משאיר את צפון אירלנד בצד, אבל המפלגות הבריטיות היחידה שהיא תומכת באופן מובהק בביטול המונרכיה, זה מפלגת הירוקים.
צריך להגיד על הלייבור שכן בפריימריז להחליף את קורבין, אז אחת מהמתמודדות, דווקא מהמתנגדות של קורבין, אז היא אמרה שהיא רוצה משאל עם על המלוכה, כלומר.
כן, מן הסתם.
כבר יורדים מהעת של לבטל לגמרי, ואומרים, אוקיי, בוא נראה שהעם זה לא רק סקרים, ושהוא באמת רוצה אותה.
זהו, מן הסתם, אם יום אחד ירצו לבטל את זה, כנראה שיצטרכו לעשות משאל עם, אז ירצו לעשות משאל עם. אנחנו רחוקים מזה, אבל קשה לדעת מה יהיה, אם יהיו עוד שערוריות, ואם צ'ארלס לא יהיה פופולרי כמו אמא שלו, ואולי גם שינויים חברתיים אחרים, יכול להיות שזה ישתנה. הזכרת את הספיטינג אימג', אז בוא נזכיר באמת סדרה אחרת, שזה הכתר, שבעצם מלווה את חייה של אליזבת מרגע שהיא נהייתה מלכה, ואני מניח שהעונות הבאות יחסו את זה עד מותה אולי. צריך לומר, אליזבת שם יוצאת בסדרה הזאת מאוד מאוד טוב, זאת אומרת, היא אחת הדמויות היותר יציבות שמה, הדעתניות שמה, המפגשים שלה עם הפוליטיקאים, נראה שיש לה הצעות, דעות נחרצות, תפיסות לגבי מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, השפעה רבה על, על מדיניות. אני לא יודע מספיק, ואני לא מזלזל בה, כי באמת היא אישה שכמובן עם הרבה ניסיון, וככל שהיא הייתה יותר בפוליטיקה, היא באמת הגיעה לפעמים למפגשים האלה עם הרבה הרבה יותר ידע פוליטי וניסיון משהו. עכשיו הממשלה, אני לא בטוח שההשפעה האמיתית שלה היא כמו שהיא מוצגת בסדרה, וחלק לפעמים חלק מהדברים שהיותר בעייתיים בתפקוד שלה, לדעתי, לא מקבלים שם את מלוא, אולי את הביקורת שמגיעה לה. למשל, כן, דבר שכן מוזכר שם, זה מי שהיה במשך שנים ידיד אישי שלה ואחראי על, על כל אוצרות האומנות של בית המלוכה, אנטוני בלנד, דיברנו עליו בפרק על המרגלים, הוא התברר כמרגל רוסי, ולבקשת שירותי הביטחון, הוא נשאר לעבוד בארמון גם אחרי שהתגלה שהוא היה מרגל רוסי, כדי שלא לעשות פדיחות לשירות, שזה אולי לא אשמתה, זה אשמת השירות, אבל בדבר הזה וגם דברים אחרים, היא עשתה מה שהיא נתבקשה לעשות על ידי הרשויות. תחום אחד שנדמה לי שאולי כן אפשר לזקוף לזכותה, אני אגיד כמה דברים שאפשר לזקוף לזכותה. קודם כל, היא באמת תמיד היה לה מאוד מאוד חשוב, והשקיעה הרבה מאמץ לשמר את הקשרים או לקדם את הקשרים עם מדינות חבר העמים, כי אני עלתה, היא התחילה את התפקיד קצת אחרי שבעצם הנפילה הסופית של האימפריה הבריטית, אבל עדיין היו להם קולוניות או קולוניות שעוברות לעצמאות, והיא תמיד ראתה את אחד התפקידים החשובים שלה לשמר את הקשר עם כל הקולוניות האלה לשעבר, והיא נסעה באמת לכל העולם, לכל מיני איים נידחים ולמדינות באפריקה ובאסיה ובאוסטרליה וניו זילנד ופיג'י וכל מיני מקומות כאלה, ותמיד השתתפה ב משחקי חבר העמים ובוועידות של חבר העמים וכולי, וזה גם שוב מוצג בקטר. היא ואנשים אחרים מבית המלוכה נשלחו לפעמים לכל מיני משימות דיפלומטיות, יש בקטר שוב מראים איך אחותה מרגרית נשלחה כדי לקדם את היחסים עם לינדון ג'ונסון האמריקאי, ומאוד חששו ממני כי הייתה קצת פרועה, אבל בגלל שגם הוא היה פרועה זה הייתה בסוף הצלחה גדולה, ומרגרית מבחינה הזאת מילא תפקיד דיפלומטי מסוים בשירות מדינתה. עכשיו, צריך לומר עוד דבר אחד, או עוד שני דברים. גם מישהו מתנגד למלוכה ומתנגד לכל המוסד הזה באמת, אי אפשר להכחיש שבאמת נכפה עליה תפקיד שהיא לא ביקשה לעצמה, וזה גם משהו שרואים בכתר, כשהתברר לה ולאימא שלה, שאימא שלה שהולך להיות מלכה, שאבא שלה שהיה מגמגם הולך להיות מלך, שהבת שלהם הולך להיות מלכה בעתיד, בגלל שאדוארד השמיני הדוד פרש, זה הם מאוד מאוד כעסו עליו, אמא שלה אף פעם לא אמרה שהיא לעולם לא תסלח לו, זה היה, הם ראו את זה כעול גדול, אחר כך עליה זה נפל גם בתור באמת אמא צעירה ואישה מאוד מאוד צעירה, ובקטר מראים שיחה שאולי לא התקיימה ואולי לא התקיימה, אולי הייתה יכולה להתקיים בינה ובין הדוד, כשהוא היה כבר על ערש דווי בתחילת שנות ה-70, והיא אומרת לו, בזמנו לא סלחתי לך שפלת עליי את העול הזה היום, אז היא כבר הייתה בת 50, אני פחות כועסת ואולי אפילו מודע לך, מה שמראה שאולי בגיל יותר מאוחר, היא כן הרגישה יותר בנוח עם התפקיד הזה, אבל בכל זאת צריך לומר, בסופו של דבר נכפה על התפקיד שאולי לא הייתה בוחרת בו, אם היא לא הייתה נולדת למשפחת מוחה, אולי לא בהכרח האופי שלה הוא בלהיות באור הזרקורים, והיא מילאה את התפקיד הזה בסך הכל במסירות, במשך באמת 90, נגיד מגיל 21 או 2 עד גיל 96.
מגיל
26, אוקיי. מגיל במשך 70 שנה, שאני לא אומר שהתפקיד הזה הוא, כן, הוא להיות קורא במכרה פחם, יש לו את הפריבילגיות שלו, אבל בכל זאת יכול להיות משעמם ומונוטוני וקשה, וצריך הרבה פעמים להיות במקומות ולהיפגש עם אנשים שאתה לא רוצה להיפגש איתם. והיא עשתה את זה במסירות, כי היא מינה שזה מה שצריך, ועשתה את זה באופן ממלכתי, ושוב, כמו שאתה אומר, בית המלוכה תמיד ידע לשמור גם על האינטרסים שלו, אבל היא הייתה באמת טיפוס ממלכתי, והיא לא הייתה שם, קודם כל כדי לקדם את האינטרסים האישיים שלה, אלא כי היא חשבה שזה חשוב למדינה וחשוב לבית המלוכה. זאת אומרת, חשוב שבית המלוכה יישאר. מצד שני, צריך לומר, באופן טבעי, הפעילויות העיקריות של אליזבת, מעבר למה שהיא נתבקשה לעשות בשירות הדיפלומטי, היעד העיקרי שלה היה לשמר את המעמד של בית המלוכה כרלוונטי, וזה בתקופה שזה בכלל לא היה ברור שיהיה. זאת אומרת, בתקופה שהיא נולדה, ואחר כך בתקופה שהיא, קצת כמובן גם לפני זה, אבל גם קצת אחרי זה, הרבה מאוד בתי מלוכה ירדו מגדולתם, הרבה מאוד מדינות הפכו להיות או רפובליקניות, או שהמלך הפך להיות לחלוטין ללא רלוונטי. זאת אומרת, היא לה היה חשוב לאורך כל חייה להשאיר את בית המלוכה במעמד רלוונטי, ולכך היא יחדה הרבה מהזמן שלה. מצד שני, כמובן, זה אומר שהיא, רוב הפעילות שלה מהבחינה הזאת, הפעילות הלא דיפלומטית, הייתה כדי להשאיר את המצב כמו שהוא. היא לא הייתה איזה רפורמטורית, היא עשתה קצת רפורמות בבית המלוכה כשהדברים התבקשו וכשלא הייתה ברירה, וכשדיברנו על זה גם על פיליפ שהוא עושה את זה ולהפוך אותם יותר נגישים, אבל שוב, היא לא, יש פוליטיקאים, אפילו אם ניקח את בוריס ג'ונסון, שעשה את ברקסיט, שזה משהו שאני מאוד מצער עליו, אבל בקמפיין אחד הזה שלו, הוא שינה אולי את בריטניה יותר מכל רפורמה שהיא עשתה לגבי בריטניה, כי היא לא ניסתה להביא שינויים ולקדם דברים שהם לחברה הכללית, אלא ניסתה לשמור על מעמדו של בית המלוכה, וגם את זה צריך לקחת, להבין את הקונטקסט הזה כשמדברים על פועלה והישגיה. אני אגיד רק, לבסוף אתה בעצם כבר נגעת בזה, שבאמת מעבר למה שהיא עשתה למען המדינה או הדיפלומטיה או בית המלוכה באופן כללי, אחד הדברים העיקריים שהייתה צריכה לעשות פחות או יותר מיומה הראשון ועד יומה האחרון, זה להילחם בסקנדלים משפחתיים. היא השקיעה בזה המון אנרגיות, לא תמיד בהצלחה, והיא קיבלה שם לא תמיד את ההחלטות הנכונות בדיעבד, אבל מצד שני, שוב, יותר קל לשפוט אותה בהתחשב בזה שהיא נולדה כמעט לפני 100 שנה עם סטנדרטים אחרים, ושהיא לא הייתה היחידה, כולם היו מעורבים בזה. אז הזכרת את היו את הסיפורים על הבגידות של פיליפ, והיה את הסיפורים עם אחותה מרגרט, שרצה להתחתן עם פיטר טאונסנד, שהוא היה קצין, והוא היה גרוש, ו... היה איזה סקנדל גדול, והפרלמנט היה צריך לתת את אישורו, והייתה הרבה התנגדות, למרות שהייתה תמיכה ציבורית בנישואין שלה, הייתה הרבה התנגדות לזה בפרלמנט, ואצל כל מיני גורמים שומרניים, גם אצל, באליזבת הצטרפה אליהם, קצת קשה להאשים אותה, כי באמת הייתה צעירה, והיו לחצים אדירים עליה, והיא התנגדה לנישואין האלה בעצמה, בסופו של דבר, אחרי שדווקא אליזבת והציבור, ואפילו הפרלמנט התרכך, כבר נשמע כל כך הרבה ביקורת שמרגרט בעצמה החליטה לבטל את האירוסין, הם כבר היו מאורסים, ואחר כך היו לנו נישואים הרבה פחות מוצלחים, וזה איזשהו לכאורה קטם על אליזבת שהתערבה בחיי האהבה של אחותה, ובעיקר בתור הפרולוג באמת לצ'רלס ודיאנה, ששם היא כבר הייתה, גם היא הייתה הרבה יותר מבוגרת, גם זה לא העניין של הפרלמנט כבר, וגם הציבור היה הרבה יותר פתוח לזה שכל אחד יכול להתחתן עם מישהו רוצה, ו... יש ויכוחים, יש תיאוריות שונות אצל ביוגרפים שונים, האם, למה צ'ארלס לא התחתן עם קמילה שאותה הוא באמת אהב, ושהייתה בת הזוג שלו בזמנו, חלק מהשם עם צ'ארלס, שהוא לא היה נחוש, הוא לא ידע מה הוא רוצה, והיא לא חצתה לחכות לו, אבל אין מחלוקת, שגם אם הוא היה רוצה, הארמון, כולל אמא שלו, היו מתנגדים ועושים לו בעיות, ושם אולי באמת, זה קצת יותר בעייתי, שהיא לא למדה את הלקח ממה שקרה עם אחותה, וניסתה להכתיב את חיי האהבה של צ'ארלס, והיא רצתה שהוא יתחתן עם דיאנה, שהייתה נכדה נדמה לי של חברה שלה, והדוד שלו שלח אותו, גם זה מופיע בקטר, שלח אותו לרחוק מאנגליה, כדי שהוא יתרחק מקמילה, ואנחנו כמובן זוכרים איך זה נגמר עם דיאנה וצ'ארלס, וכמו שהזכרת באמת, וגם, אז היה, זה נדמה לי לא מופיע בקטר, והיה לזה את הסרט עם אלן מירן, The Queen, שאחרי מותה של דיאנה, אליזבת לא כל כך הבינה את עוצמת הכאב והצער הציבורי, ואת הצורך באמת להביע רגשות, היא התנגדה שהדגל יורד לחצי התורן, והיא לא ראתה למה היא צריכה להגיע ללונדון, והיא ציפתה כמי שהייתה בוגרת מלחמת העולם השנייה, לא אמרנו לה, אבל כדאי להזכיר שבמלחמת העולם השנייה היא התעקשה לשרת בצבא, והתפקיד שלה היה נהגת ומכונאית של משאיות, ו... אני לא יודע, לא, כן, ברור שלא שלחו אותה לחזית לתקן מסעיות, אבל היא יצאה משם עם יכולת, עם תואר, עם כמובן עם רישיון נהיגה, גם על כלים כבדיים, ומאז זה ידוע שלפחות שהיא בבלמורל, באחוזה היא אוהבת לנהוג על הג'יפ שלה בעצמה, והסיפור המפורסם שמלך סעודיה בא לבקר אותה, ובסעודיה באותו זמן לנשים היה אסור לנהוג, אז היא התעקשה לקחת אותו כשהיא נוהגת באוטו. אז היו לה דברים כאלה, קטנים במסגרת התפקיד להראות את, כן, להראות לאנשים שבאים לבקר אותה כל מיני דברים שהיו חשובים לה. אז אפשר, שוב, לשפוט את חייה לכאן ולכאן, תלוי מאיזה עיניים מסתכלים, עיניים תומכי מלוכה או מתנגדי מלוכה. צריך לזכור בסופו של דבר ש היא עשתה תפקיד שהיא נולדה לה ולא רצתה בו, ועשתה אותו במסירות, ואת השאר תשפוט ההיסטוריה.
כן, אגב, רק צריך להגיד על הכתר, כי הזכרת אותה כמה פעמים, למרות שהיא מכילה ביקורת על משפחת המלוכה, יש כאלה שטוענים שבאמצעות הביקורת הזאת, אז דווקא עוזרים להלבין את המשפחה.
היא מתמקדת בסיפורים קטנים, היא לא מראה איזה שהם עוולות גדולים, ולא... ובדרך כלל הבעיות, האנשים הבעייתיים שם זה לא המלכה בעצמה. אז כן, זה בהחלט לא spit in image, הכתר, וזה אין שום ספק. יכול להיות שגם מי שמכין את ה... שעושה את התוכניות האלה, הוא קצת רגיש לדעת הקהל, ויכול להיות שspit in image היה בתקופה שדעת הקהל הייתה יותר מוכנה לביקורת על בית המלוכה, וכרגע פחות. למרות ששוב, כמו שאמרתי, הסקרים דווקא מראים שבשנים האחרונות יש ירידה קטנה בתמיכה בבית המלוכה, למרות שעדיין אנחנו מדברים על 60% תמיכה, ורק משהו כמו 20-25, מקסימום 30% התנגדות. אז רחוקה עוד הדרך לביטול המלוכה. בכל מקרה, אירוע היסטורי ללא ספק, וצריך לחיות ולראות איך אנחנו חיים עם המלך החדש, אגב, לגבי הפודקאסט.
Long live the king.
כן, long live the king, God save the king. למי שבדרך כלל יש לו סבלנות להקשיב עד סוף הפודקאסט, אז המנגינה הסוגרת של הפודקאסט, זה כמובן הצלילים האחרונים של ההמנון, שעד לפני שבוע היה God save the queen, ומהשבוע הוא God save the king. כבר שרו למעשה את ההמנון החדש במשחק קריקט של נבחרת אנגליה, עם God save the queen, king, ו... כולם ציינו את העובדה הזאת, אז כן, יש כאן הרבה רגעים כאלה והרבה תקסים, וצריך לומר כמובן שהמלכה אליזבת מופיעה, הפנים שלה מופיע על כל מטבע של פאונד, בעצם על כל מטבע, סליחה, על כל מטבע, על כל שטר, על כל תיבת דואר באנגליה יש את ה-ER שזה
אליזבת
רגינה השנייה, ועל כל בול, והיא חתומה על כל דרכון, זאת אומרת, אם ירצו להתחיל לשנות את כל הדברים האלה, זה יעלם הרבה מאוד כסף, אומרים שיעשו את זה באופן הדרגתי, שרק יצטרכו תיבת דואר חדשה, רק שיצטרכו לשטרות חדשים, רק שמי שיצטרך דרכון חדש, אבל יהיו כאן שינויים, זה עניין שבאמת מופיע בכל כך הרבה תחומי חיים, ייקח זמן להפנים באמת את כל השינויים האלה עם בואו של צ'ארלס השלישי, מי יודע לכמה שנים ומי יודע מתי שוב יצטרכו לשנות, אבל נאחל לו שנים ארוכות ובריאות.
כן, בינתיים ראשי הממשלה יצטרכו להתרגל לדבר על His Majesty Government במקום Her Majesty Government, וספינות המלחמה במקום Her Majesty Ship זה יהיה His Majesty Ship, אז יהיו גם שינויים. הכל נעשה בראשי תיבות, אז זה ימשיך להיות AMG ו-HMS, אבל עדיין כשיגידו את המילים המפורשות, זה ייצור קצת בלגן בהתחלה.
כן, ובסופו של דבר, כשכל ההוא-הה ייגמר והיא תיקבר, וצ'ארלס ייכנס לתפקיד שלנו, אנחנו נשאר עם אותה בריטניה, עם אותן בעיות כלכליות, עם אותה אינפלציה, עם אותו משבר גז, עם אותה ראש ממשלה חדשה, לא מנוסה, אז כן, זה איזשהו פסק זמן מהחיים הציבוריים הרגילים, אבל צריך לזכור, הדברים החשובים, המדיניות, הפוליטיקה הקטנה והגדולה, לא קורית בבקינגהאם פלאס. זהו, עד כאן אני חושב להיום, כמו שהבטחנו בפרק הקודם, הפרק הבא שלנו יהיה על אדריכלות, אם לא יקרו עוד אירועים מפתיעים, קצת קשה כרגע לעקוב אחרי קצב האירועים, אבל היום אני חושב שסיימנו. אז נשתמע.
נשתמע.